טוב, נושא השיעור זה נת ברנת, ביהור היסודות. הגמור אומרת בחול, דף קוף יודלף המדבייז, אומרת הגמור כך, איתמר דוגים שעולו בקאור, רב אומר אוסו לא אוכלם בקוטח. דוגים שעולו בקאור, כערה שהייתה בלועה מטעם בוסו, ודוגים חמים, רותחים, ששמו את זה בקערה שבלועה מבוסו, ולאחר מכן הוא רוצה לאכול את זה במאכל חלבי. לא שיש בו טעם, אלא חלב עצמו, זה קוטח, זה מאכל חלבי. אז רב אומר שעושו, למה? נויסן טעם. ושמואל אמר מותר. למה? זה נויסן טעם, בר נויסן טעם. זה כבר שני שלבים שהטעם נכנס והוא נותן טעם, זה טעם ראשון. כלומר, הטעם הוא המשפיע והקערה היא המקבלת את הטעם, זה נקרא היא מקבלת טעם ראשון. ולאחר מכן היא נותנת טעם בדגים, זה טעם שני. עכשיו הדגים האלה, אתה הולך לאכול את זה עם מאכל חלבי ביחד. Yeah. אז הוא אומר, לא יש טעם בר, לא יש טעם, זה בסדר. אוקיי. השאלה היא, פשוט שאלה להבין את היסוד הזה. מה שמואל ראה היתר בנת ברנת, לא יש טעם בר, לא יש טעם, שהוא יותר מותר מאשר בנו יש טעם הראשון. נגיד שרב סובר שזה נויסן טעם, זה לא נויסן טעם, בר נויסן טעם. אוקיי. סבור, כיוון שסוף כל סוף יש בו טעם, זה חומרי כזה. אבל נגיד שזה נויסן טעם, בר נויסן טעם. מה קרה כאן סיבה לפטו? סיבה להתר. נו, אז מה? הוא חדל מלהיות טעם? זה דורש ביור, דורש העמקה. אז הרשב"א בתירס הבאיס אומר ככה, כיוון שבטעם השני קודם הייתה בליעה בקערה, מספר אחד. אחר מכן זה נבלע בדגים, מספר שני. אז הטעם פשוט נקלש הטעם. שהטעם נהיה חלש. עכשיו הטעם הזה צריך להתחבר עם חלב. הרי האיסור של בוסו בחולב זה כמו קליים. צמר לבד בסדר, ופישטים לבד זה בסדר. ברגע שיש ביחד, שם נוצר איסור. אותו דבר בוסו בחולב, המפגש. אז מי נפגש כאן? נפגש כאן טעם קלוש. הטעם הקלוש מופיע השווחינקר, והוא צריך להתחבר עם, 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 עם המייך לכל אור. אז השווחינקר, טעם קלוש כזה, לא יוצר חלות של איסור. היא גופה, הטעם הזה, גופה, זה צריך ביום. מה מדובר כאן? מדובר כאן על הלכס ביטל? בהלכס ביטל יש הבדל בין חשוב ללא חשוב, בין חזק ללא חזק. חתיך ראוי להסכבת, זה חשוב. התירה שאין ראוי להסכבת, היא כן מתבטלת. כל הנושא הזה של חשיבס, של תוקף, של חוזק, זה בהלכס ביטל. כאן זה לא מדובר על יחס ביטל, כאן מדובר, מה קורה כאן? הוא אומר שכיוון שזה נת בנת, זה בסדר. זה דורש ביור, מה זה, טעם קלוש, אז מה יש עם טעם קלוש? אז טעם קלוש הוא לא טעם בשר? הוא טעם בשר, זה טעם חלש. אז מה? מה זה ביחס ביטל? אם אתה לא ניגש מיחס ביטל, אלא מצד המפגש, אז זה מפגש. יש מפגש והתמזגות, הוא צריך להתמזג, הטעם והסור עם החולות. אז מה קרה כאן? זה צריך ביור. היה אפשר לומר שהביר הוא ככה, אין הוכנה, וזה לא מצד ביטל. אבל עצם הדבר שהבשר הופך להיות עכשיו, הטעם בשר זה כבר טעם שני, הוא חדל מלהיות טעם בשר, הוא הופך להיות טעם ולא טעם של בשר. ומבחינה היסטורית הוא הגיע מבשר. הוא פשוט, זה כבר לא טעם בשר. זה טעם, אבל לא טעם בשר. פקע ממנו השם, שם העצם שממנו הוא בא. הוא בא מבשר. ברגע שהוא עבר שני שלבים, פקע ממנו עצם השם של בשר. אז ממילא זה, ממילא אין כאן התמזגות של בשר בחולה. אם נאמר כך, אז מיד מתעוררת שאלה הפכית. אז השאלה הזאת, הפרימגודים עומד בזה בספר שלו, גינס ורודים. הרי רוב הראשונים סוברים שענת ברנת זה רק בבוסו בחולות, ולא באיסור. אם היה למשל בוסו נבילק, וזה נתן טעם בקערה, הקערה נתנה טעם במשהו אחר, אז זה יכול להיות אפילו שלושה טעמים, ארבע טעמים. אין. כל המושג של נת ברנת, שזה סיבל היתר, זה רק בתירה. וזה הלושם בשולחן אורך, בין בצדיק ד' ובין בשים בצדיק ה', שזה נת ברנת דהתירה. רק בהתר. כי כרגע זה רק בשר, זה עדיין לא, אין לו את השותף שלו. שם אתה יכול לומר שנת ברנת, עם כל זה, איך שתאמר. אבל אם נאמר שמבחינה טכנית, ברגע שהוא עבר שני שלבים, הוא כבר לא טעם בוס, או פוקע ממנו שם הטעם הראשון, תאמר גם, תקשור, אותו קושייה של הפרימגודים, אז למה לא באיסור גם אותו הדבר? הוא טעם של איסור ואלה, ברגע שעבר שני שלבים, פקע ממנו השם, שם העצם שממנו הוא מגיע. מה? גם שם זה טעם. אבל זה טעם של איזו. זה טעם של איזו. ויותר מזה, ברגע שנוצר ההלכה הזאת של טעם כעיקר, אז איך אתה יכול להבדיל ביניהם? אם אתה אומר, הטעם כמו עיקר, אז זה אותו דבר גם באיזו, ואותו דבר זה, וזה גם ביתר. טעם כמו הכנסת שלו. טעם כעיקר, מה זה משנה אם טעם מטר או טעם מטר? אז אם כן, את ההסבר הזה אי אפשר לומר מי שפקע ממנו שם העצם. כי אז מה ההבדל בין בוס ובחול ולאיס? אז צריך להסביר את זה. אולי
יש פעמים, אבל מה שהוא עשו, בכלל הוא שלא מבטל, אבל הדבר הוא לא
מוצא לסור, אבל הוא נקלש, הוא נקלש. טעם עוד, לא, לא, אתה שואל שאלה כזאת, אם טעם כעיקר, זה מציאוס פיזית או זה מציאוס דיניס?
זה מציאוס דיניס.
למה? אז ברגע שנאמר מה שאתה רוצה להגיד, אז צריך להגיד טעם אחר לגמרי. צריך להגיד לא מצד ניקלש. אלא פשוט, או אפילו שתגיד טעם ניקלש, אז באיסר לא אומרים נת ברנת. למה? מפני שבאיסר חכומים החמירו. כי טעם כעיקר זה דין, מבחינת דינית, באיסר מחמירים. אבל אז אתה צריך להיכנס לכל הנושא היסודי, האם טעם כעיקר זה דין דאורייתא, או טעם כעיקר זה דין דרבנן. מה זה תם קייטה? מחליק סור שוינו. ורוב ראשינו מסוברים שתם קייטה זה דאורייסה. כל ההנחה ההלכתית הזאת שתם קייקר זה דין דרייסה. ורשי הרמב״ם מאוד ראשון הם צריכים שזה דרבונון. מה הנפקמינה? הנפקמינה בסופק. אם זה סופק דרייסה זה לחומרה, אם זה סופק דרבונון אז זה לכולה. אז בהלכה ההלכה היא שתם קיקה זה דאורייסה, וספיקה לחומרה. אז אפילו נגיד שזה דאורייסה, יכולים להגיד, כיוון שזה דאורייסה, יש מקום להחמיר, כיוון שזה איסור. אבל בכל אופן זה כבר מקל. אם אומרים שזה מציאות דינית, זה כבר מקל. בכל אופן זה תם אחד. שמה של הרשב"א? שזה ניקלש. ישנו טעם שני. הדברי הרמב"ן שמובא ברשב"א, גם בחידושים וגם בתרס הבייס, הוא אומר ככה, כל העניין הזה של טעם כעיקר, זה נאמר רק על טעם ראשון, ולא על טעם שני. וזיסטס, פירוש הדברים, טעם כעיקר זה חידוש. זה חידוש שאף על פי שזה לא ממושוי, בבשר יש שני מרכיבים. המרכיב שאתה ממשש את זה בידיים, והמרכיב שאתה חש את זה, אבל זה לא ממושוי. בלשון הגמרא, זה טעימוי ולא ממושוי. אגב, שני הנושאים האלה, טעם כעיקר, בטיימר ולא עם המושוי, זה אותו כוונה. רק טעם קיקר זה ביטוי של משנה, ביטוי מילולי של משנה, וטיימר ולא עם המושוי, כמו הגמרא בדף קופחס. מה? כן? בטח. הבוסר נשאר שלם. מדי? אם נמחה בוי, אז יש כאלה, אז מביטים על זה כנמחה, אבל אפילו לפני שהוא מתבשל, יש בכל חתיכה, בכל דבר מייכל, הוא מורכב משני חלקים. הוא מורכב מהחלק הנראה והניכר והממשי שזה הממש שבוי, זה הבוסר נגיד, כן? וישנו הטעם שלו, אותו דבר בכל אוב. ישנו הממש שלו, יש איזה הרוטב, והרוטב יכול להיות גם מים. לא, זה טעם של חול אוב. אז כל דבר יש לו את הממש ויש לו את התחושה שהלשון מרגיש את זה, שזה טעם. כשהתורה אומרת, או חכם אומרים, כל ההלכה הזאת של טעם כעיקר, שטעם, אפילו שאתה לא ממשש אותו, אפילו שאתה לא כאילו רואה אותו, אתה לא רק יכול לחוש אותו, זה כמו עיקר, אומר הרמב"ן, זה נאמר רק בשעה ש... כמו שהבשר נכנס בתבשיל, והוא נותן טעם, כך, אם אתה מוציא אפילו את הבשר, אז הטעם הזה, כן? הטעם הזה של המרק, שנכנס בסיר, זה אסור. אבל להגיד שהטעם קיקר הוא גם כן שמה שנכנס בסיר, בקערה, שזה יתאים הלאה, זה לא. אנחנו אומרים, זאת אומרת ככה, שלכאורה, לפי הטעם הזה, אפשר ללכת שוב עליה, להגיד שאותו דבר זה באיזה, או לא, להגיד בסדר, אבל באיזה מחמירים, אפילו... איך אפשר להתווכח? אבל זה גם, גם את הסברה הזאת צריך להבין. סוף כל סוף, הנת השני, נת בר נת, הוא טעם. סוף כל סוף הוא טעם. אז יותר מזה, הטעם השני הוא חלק מחלקי הטעם של הטעם הראשון. הוא חלק ממנו. הוא אפילו יותר מאשר הטעם הראשון מן הממש. כי הטעם הראשון והממש הם שני מהויות, שתי מהויות. זה משהו ממסי גושי, גוש, נגיד בשר, והטעם זה חלק יותר עדין, זה שני ממשויות, שני מציאויות. אלא כיוון שהוא הטעם שלו, אז זה כמו תוילודה, כמו אב ותוילודה. אבל טעם, מה זה משנה אם הטעם מתחלק לשני חלקים, והחלק האחד הוא יותר חזק, והחלק השני הוא פחות, סוף כל סוף זה, 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 זה טעם. מה עבורת הזה של הרמב"ן? כיוון שכל הדין של טעם כעיקר, זה רק בטעם ראשון ולא בטעם שני. אם יש דין של טעם כעיקר, הרי גם הטעם הענת השני הוא חלק מחלקי הטעם. צריך ביור. כדי להבין את זה, צריך להקדים את היסוד הזה של נת ונת בר נת, שניהם קשורים ביסוד יותר גדול, בטעם כעיקר. קודם מתחיל טעם כעיקר, לאחר מכן יש נויסן טעם ראשון ויש נויסן טעם שני. מה החידוש הזה של טעם כעיקר? או במילים אחרות, מה, בוא נאמר ככה, בוא נדבר על הצד, על הצד החיובי והצד השלילי. בוא נאמר, מה הוא מחייב? ואחר מכן צריך להבין מה קרה לפני שלמדו שטעם כעיקר. בוא נבין גם מה הוא מגלה לנו, ומה היה קורה אם לא היה דין של טעם כעיקר. מה הוא מגלה לנו? או מאיפה אנחנו לוקחים באמת שטעם כעיקר? אז המקורות הם שלוש. גמור בפסוחים אומרת טעם כעיקר, שלומדים את זה ממשרס. אצל נוזיר הוא הרי אסור לו לשתות יין, אז בתורה כתוב שלא רק יין אסור לו, אלא גם משרס הנובים. מה זה משרס הנובים? גם משרס הנובים לא יויכל, לא ישתה. למה? אתה לוקח ענבים ואתה שורה את זה, שריה, במים, אז המים מקבלים טעם של טעם של יין. אז הרטה אומרת שהמים האלה יש להם דין של יין. אז בדיוק בנושא הזה, אז אם הוא שתה שיעור, הוא יקבל מלכס. על מה? על טעם. הרי הענבים נשארו. איך יכול להיות? זה בכלל, כי בדרך כלל, על טעם כעיקר אין מלכס. מלכס זה רק על ממושה. אבל כיוון שכאן התורה אומרת, בפירש, שמשרס הנובים, אז כאן יש. כאן זה שונה שכן מקבל מלכס על זה. אז אילו, אז לכאורה זה ראיה, לכאורה זה ראיה שטעם כעיקר זה מדאורייתא. אז על זה אפשר להשיב תשובה, כמו שאתה לא יכול ללמוד מזה של לתת מלכס, כך אתה לא יכול ללמוד מזה שזה דאורייתא, יכול להיות שאצל נוזר זה דאורייתא, ולגבי אחרים זה מצד הססמכתא, או יש כאלה אפילו רוצים לומר שלמה לא נותנים מלכס, כי זה אין עין של מן הדין, כי הרי לומדים את זה בקל וחומר. אפילו זה לא איסור אוי לו. וכל ואף על פי אין זה עושר, אז קל וחומר מרן, מילא יכולים לתת מלכת, כיוון שאין אין שום דין. טוב, בכל אופן, זה מקור אחד, מאיפה שאנחנו יודעים, שתם כעיקר, המקור שלו, מה המקור שלו? מקור שני, זה גאולי מדיון. הפרשה מפורשת בתורה, שלוקחים את הכלים שהמדיונים בישלו בהם. כל אשר בו באש, תעביר בו אש, במים, הגולה, למה צריך להגיל אותם? יש בשר בתוך הסירים? אין בשר בתוך הסירים, אין בשר מבילה. מה יש בתוך הסירים? בתוך הסירים יש טעם. הרי לך שגיעו למדיון, אז זה, התורה מתייחסת לטעם כמו לעיקר. מקור שני. מקור שלישי, זה בוסר בחולות. לקחת חתיכת בשר, הכנסת את זה לחלב, ואין שם שישים, לאחר מכן לקחת את הבשר, ורוצאת את זה. מה עם החלב? החולות זה בוסר בחולות. והסיר שבישלו אותו, עושה בנוי. החולות עושה בנוי. בחילה בנוי. מה יש בה? מה יש בחולות? בכל אופן יש טעם בו הזו. אז למעשה זה היה יכול להיות המקור הכי טוב יותר מהשניים האחרים. אבל זה הגמור אומרת בדף קוף חס, זה רובה והבאי אומר, אל תביא לי את זה רובה, אומר, אל תביא לי מזה רעייה, כי זה חידוש. בוסר הוא מותר, בכל אופן הוא מותר, וביחד הם יוצרים, איסר. זה חידוש. אז מחידוש אתה רוצה ללמוד על טעם כעיקר? זה חידוש. זה שני הגורמים הם מותרים. כבר ששידחת ביניהם, מזקת אותם ביחד, אז נוצר כאן איסר. זה חידוש. כמו קליים, אותו דבר. צמר הוא מותר, והפישטו, ביחד נוצר איסור, זה חידוש. מחידוש אתה לא יכול ללמוד. בכל אופן, יש לנו שלושה מקורות לטעם כעיקר. אלו שסוברים שטעם כעיקר זה מדרבנן, סוברים שזה רק אסמכתה, זה לא, חוץ מבוסר בחולב. בוסר בחולב כולם מודים שזה טעם כעיקר ומדאורייתא. גם טעם כעיקר וגם מדאורייתא, על זה אף אחד לא חולק. אוקיי, כמו שאמרנו קודם, כשכתוב מפורש, למשל, מנו זהיר, אתה לומד את זה בצורה של קו וחוימה. ונגיד, בגאולי מדיון, לכאור בגאולי מדיון, זה נושא שלם שם, בגמורת. למשל, בוסר בחולב, אתה לא יכול להגיד. הוא אומר, כתוב מפורש. על דבר שכתוב מפורש, אתה לא יכול להגיד שאסמכת. דבר שאתה מדמה, זה רק בדוים אלוי, או מצד קו חומר, או מצד זה, על זה יש מקור של אסמכת. מה רצית על זה? כן. למה זה אוסר? כי סוף כל סוף זה דרבנן. אז כיוון שחכמים אסרו, אז בכלל מוכרחים לגשת לנקודה הזאת. דבר שיש כבר חלות של איסור על זה, או חלות של 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 איסור דאורייתא, או חלות של איסור דרבנן, לא יכולים להתפטר מזה. זה לא משנה חזק, חלש, לא משנה. יש כבר חלות של איסור על זה. אבל בוסר בחולב אין חלות של איסור. אתה צריך לעשות את החלות של האיסור. אז אתה צריך ששני השותפים יהיו חזקים. הבוסר יהיה בוסר, והחולב יהיה חולב. אבל כשאותו לא, זה לא בוסור, אלא זה טעם. וזה לא טעם ראשון, אלא טעם שני. והטעם שני, הוא צריך לסור את, הטעם, את, את הדבר השלישי. הוא חלש. הוא לא מתמזק טוב. המיזוג הזה לא... זה מה שהרשב"א סובר. אבל בכל צורה שהיא, אתה מוכרח להגיע לנקודה הזאת, שהעניין הזה של אם יש חלות של איסור, זה לא משנה אם זה איסא דרבנן, זה איסא דרבנן, אני יכול להחמיר אפילו בטעם חמישי. קיצור. עכשיו נלמד את הצד השלילי. מה היה קורה, או איך היבטנו על העניין הזה של איסא ואתר, בלי הדין של טעם גייקר. בוא נגיד שאין... אין לימוד כזה של טעם גייקר. אחר שאתה רוצה להבין דבר, אתה יכול להבין את זה בצד החיובי, וגם מה היה קורה בלעדו, מה היה קורה. מה הוא הוסיף לנו? נגיד שאין דין של טעם גייקר. נו, מה קורה? טעם של בשר נכנס, לא, נגיד לא בחלב, כי זה כולם סוברים. נגיד, טעם של בוסר נבלה, נכנס בבוסר כושר. בלי טעם גייקר. מה צריך להיות הדין? מה? צריך להיות מותר? נגיד שהוא מותר לגמרי? אתה לא אומר... יש לך את הטעם. לא. מה? זה משהו אחר. אתה מדבר על מין במין, אני לא מדבר על מין במין. אני לא, 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 זה רק דוגמה. נגיד שהוא נתן טעם בירקות. כן, טעם זה הכי פשוט. טעם של איסר, שנתן טעם בירקות. נו, ועדיין אתה לא לומד של טעם כאיקר. מה קורה? להגיד שהוא מותר, דבר שהוא יוצא ממש, הוא יוצא מהממושס, להגיד שהוא מותר, קשה להגיד. אלא מהי? להגיד פשוט. תגיד את הדין של תרא, בוטל ברוב. איי, אתה מרגיש אותו? מי אמר לך שאסור להרגיש? התורה אסרה, ממושס. אבל לא, דבר שהוא ממוש, אבל לא דבר שאתה חש את זה בלשון, בטעם, או בחייך. זאת אומרת, וכך אומר החינוך, שהחידוש של טעם כאיגר, כי בלי החידוש הזה, היית אומר שהוא בוטל, הוא בוטל ברוב. באה ההלכה הזאת של טעם כאיגר, ואומר לא... זה בדיוק כמו הבשר עצמו. מה? אז כל ההלכות, כל ההלכות הוא, החידוש של טעם כאיקר, זה מפני שבלי זה לא היית אומר שבוטל ברוב. אז כאן יש לנו את שני הטעמים, או של הרשב"א או של הרמב"ן, או מפני שנקלש, או מפני שהטעם כאיקר לא נאמר על נת שני. אוקיי. בוטל ברוב זה מה? זה גזירס הכוסף. כן. לא משנה. לא משנה. אבל כשם, הפשט ככה. בוטל ברוב, אז המיעוט הוא חשוב כמו הרוב. הוא קיים. הוא נמצא. אבל התורה אומרת, תלך אחרי האחריות. יכולים להגיד אפילו שזה גם כן מה שנקרא מחוקי ההסתברות. דבר שבא, זה מסתבר יותר בצד של הרוב מאשר הצד של המיעוט. אבל בסוף כסוף, יש כאן כזייס נבלה, שנכנס בשני כזייסים של אתר. פתאום קיבלת, חד בתרי, קיבלת מתנה. קודם היה לך שתי חתיכות, קיבלת מתנה מן השמיים. יש לך שלוש. גם בזה, במחלקת של הרשב"א והראש בקוזיין, האם זה דין של הלך אחר הרוב, דין, חידוש, ליך, או כמו שהראש אומר, האיסר נפח לי יסתר, הוא נפח. מה הנפקמינה? הנפקמינה זה אם אתה יכול לאכול את זה בבת אחת או לא. אם אתה אומר שזה דין של הליך, אז בכל חתיך אומר, זה לא כאן, זה שם. זה לא כאן, זה שם. אבל אם אתה אומר שזה נפח, אתה יכול לקחת כל שלושתם ויכול לאכול ביחד. חוץ מזה, מה באמת ההבדל בין, אם נגענו בזה, מה ההבדל בין ביטל ברוב לביטל בשישי? שניהם זה דין של ביטל. מה ההבדל בין ביטל? חשבתם על זה? זה לא רק ביטל בכמות, זה אחד בתרי וזה אחד בשישי. זה לא רק זה. בביטל ברוב, מה? אז תפרט, ביטל ברוב זה מה זה?
זה ביטול
תגדיר. יותר מזה. עוד תעשה. לא רק שלא היה עשר, אפילו יותר מזה. בביטל ברוב, האיסור קיים. בביטל ברוב האיסור קיים. האיסור קיים. בזה שאתה אומר שהוא מבוטל, זה מפני שאתה לא מכיר אותו. אם אתה מכיר, אתה צריך להוציא את זה. זה תלוי אם אתה טמטם או לא טמטם. לא, איך אתה יכול להוציא? בטעם איך אתה יכול להוציא? ודאי שאתה צריך להוציא, כן. לא, אבל עכשיו, השם זה ודאי. השאלה היא, ברגע שאתה לא מוציא כאן ולא מוציא כאן, אתה לא מוציא בביטל ברוב ואתה לא מוציא בביטל בשישי. אז בביטל ברוב הוא קיים, רק אתה לא מכיר אותו. בביטל בשישי הוא לא קיים. כמו שטייסוס אומר בדף צד גבוב, שהביטל בשישים זה המרחק המקסימלי, המרבי של גבולות הטעם. בפשטס, כל דבר שנכנס בתערובת, אז זה יכול להיות ביטל בשישו, או ביטל בשישו עשר, או ביטל בעשרים. דבר שיש לו 600% כנגדו, הוא מתבטל. 60 פעמים. אלא בשישים זה המרחק הגבולי הגדול ביותר שכל מיני, נכון, חוץ מתבלינים. לכן, ביטל בשישים, מה זה? הדין של ביטל בשישים, זה דין בשיעור או זה דין בסבורה? אם לומר שזה דין בשישים, יש דין כזה של שישים, אז לא יכול להיות אף פעם לא פחות משישים ולא יותר משישים. כמו שנגיד, כזייס. בתורה לא כתוב, למשל, מה זה אכילה? אכילה סיסר, כמה זה אכילה? או כמה זה צום? אתה לא אוכל, או אתה כן אוכל, אתה שותה, או אתה לא שותה. מה הכמויות? מה זה נקרא אכילה? מה זה נקרא שתיה? לא כתוב. וזו תרץ. תרץ יהוד, ששיעורים זה הלוך למשה מסיני. שיעורים יש לנו... אתה יכול להגיד שיש חוצי כזייס, יש חוצי כביצה, אין דבר כזה. או שכן או שלא. יש סתם דין של חוצי שיעור, זה צווית את המחלקת של רבי יוחנן ורבי שלוקיש. אם נגיד שזה כלום, או נגיד שזה משהו. אבל אתה לא יכול להתעלם מהשיעור. בשישים, אם תגיד שזה דין בשיעור, ראש כל לא מצאנו בשום מקום, לא נפגשתי, שביטל בשישים זה לא יכול להיות שמסיני, או כזייס וכביצה וכל הדברים האלה. זה כתוב. בדרך אגב, אני אגיד לכם עוד משהו. אתם שמתם לב שבתורה כתוב על לידה, כתוב על על שלישי למילה, בתורה כתוב על שידוכים, אירוסין, שידוכים אצל ינקב, כתוב חתונה. למה לא כתוב בתורה על בר מצווה? משום זכר. ילד הוא נהיה מחויב במצווה. אז יש שני מקורות. יש מקור אחד בראשונים, ששימון לוי כתוב שהשם ויחגרו איש, למחת האיש. לוי היה אז בין י"ג לשון אביהם יחד. אבל הראש אומר שזה שיעור, זה הלך למשה מסיני, שזה גימל שלנו מיוחד. לפי הראש, אנחנו יכולים לתרץ את הקושייה הזאת. אם זה דין בשיעור, ממילא זה לא כתוב בתורה. זה דין בשיעורים, שיעורים, זה לא מוכרח להיות כתוב, כי איך שום שיעור לא כתוב בתורה. ביל בשישים זה לא דין בשיעור, זה דין במציאס, זה גבולות של טעם. אז אם יבוא ראיה, שאם יהיה כפילה, אם יהיה טבח גוי, הוא יגיד לך בגיל, בגבולות של עשר, הוא אומר, אין טעם. אין טעם, וזה מותר. כך אומר את הגמור, אומר רובה, אומר רבונה בתיימה, מה זה בתיימה? בכפילה. אם זה בתרומה, אז זה כהן. והלוכה, הנחבר סובר, ששואלים את הטבח, אפילו שזה פחות מ-60, והרמוס אומר שאפילו כשיש טבח לפנינו, לא סומכים עליו, וסומכים רק על ה-60. עכשיו, אם למשל, אותו כפילה יגיד, ב-70 שעדיין יש טעם, אילו יצויו, אז הוא אסור. הרי לך שזה עניין, זה מציאותי, זה שאלה של מציז, זו שאלה של דין. זה יוצא ככה, שלפי החינוך, בלי הטעם של טעם כעיקר, בלי הטעם הזה, מה היה קורה? בלי ההלוכה של טעם כעיקר. היה בוטל ברוב. רש"י בפסוחים רואים דבר אחר. רש"י בפסוחים אומר שזה טעם כעיקר, ואז ההתר נהפך לאיסר. מה הנפקא מינה משני הטעמים? הנפקא מינה זה נפקא מינה מאוד מעניינת. מה יקרה אם היה לך חוצי שיעור מן הממש וחוצי מן הטעם? אתה יכול לתת לו מלכס או לא יכול לתת לו מלכס? עכשיו, למעשה, במשרס, יתנו לו מלכס, בנוזר. למה? אז לפי שני הטעמים זה כל אחד בספרה אחרת. לפי רש"י, החוצי כזייס ממש, הוא לקח את השריעה ועשה ממנו גם כן הענבים. הוא עשה כן? אותו הדבר, אילו יוצר שכן ייתנו מלכס באיסר. אז האיסר לקח את ההתר ועשה ממנו איסר. אז ממילא, מה אכפת לי? אז אתה יכול לתת מלכס? כיוון שהוא הפך אותו, אז הפך להיות כזייס של איסר. לא כזייס של חוצי, זה כזייס של איסר, כי הוא ייפך אותו. אבל אם אתה אומר את הסבור השנייה, אז למעשה הרמב"ן אומר שאני מביט על זה כאילו נמחה בוי. כאילו האיסר, כמו חלב, אז הממושס נראה, זה לא הטעם רע גם. כשהחלב נכנס בתוך זה, זה כמו הממושס. אז אם אתה נותן, אם היית נותן מאלגז, היית נותן מפני שזה ממושוי. זה לא רק, זה כמו ממושוי. אז זה ההבדל בין, אם אתה אומר זה כאילו נמחה, או אתה אומר זה נפח. עכשיו נגיע ליסוד של הדברים. מה שטעם כעיקר? האם זה בגלל שהוא הטעם שלו איזו? או טעם כעיקר מפני שהטעם עצמו הוא הופך להיות איזו? לא, הוא הטעם של האיזו. הוא לא נותן עכשיו טעם. בוא נאמר, יש לך חתיכה, יש לו גם טעם, יש בזה גם המושס וגם טעמוי. למה הטעם הוא כמו העיקר? מפני שהטעם הוא טעם של האיסר, הוא נטפל אליו, הוא התופל שלו, הוא היוצא ממנו. אולן, החידוש של טעם כעיקר, שהטעם עצמו הפך להיות כמו ממש. נהיה חידוש חדש. יש ממושוי ויש טעמוי, ואתה מביט על טעמוי בדיוק כמו שאתה מביט על ממושוי. או, מה נפק מיני? נפק מיני, בוא נראה ככה. בדבר שנשאר שם רק טעם ולא ממושוי. דוגמה. חלב, שהוא אסור מן התורה, נכנס בתבשיל. עכשיו, יש לך יצא, נכנס את זה לפרידה. ואז החלף יצוף ויקפה. כן? עכשיו תיקח ותוריד את כל החלף. היום אם רוצים גשמיס, מי שמפחד מהקולסטרול, אז אם רוצה להיות יותר בטוח, מה הוא עושה? אותו מרק, שם בפרשידר, ואחר מכן, כעבור כך וכך שעות, זה המרק קופה, וכך עם הקף, מוריד את כל השומן. יש לו טעם בלי השומן. אבל כאן זה חלב. אתה תוריד, זה יוקפה ממש, תוריד בשלימות את החלב, ומה נשאר? רק הטעם של החלב. אז מה קורה אז? אם אתה אומר, כאן אתה יכול, אם זה ממש, אתה אוכל חלב? הוצאת את החלב, זה כמו שלקחת, כמו שלקחת איסר, והוצאת אותו. הוצאת את החלב. זה מאוד דוגמה. ישנו משנה ידועה. האיסה מן החיטים ומן האוירז. הוא עושה בצק מחיטים ומאוירז. 15 מין דוגון, אוירז זה לא בכלל. אוירז לא בא לידי חימוץ. אם אתה אוכל בספרדים, אוכלים אורז בפסח. אנחנו מנהדים גם יכולים לאכול את זה, רק זה עניין של חומרה. הוא עשה בצק מן האוירז ומן החיטים. כתוב במשנה, אם יש טעם דוגון בבצק הזה, צריך להפריש חלה. חלה מפרישים על בצק שהוא חייב, הדבר שלא בא לידי חמוץ לו ולא. אין לו דין של חלה. או פסח. האם בצק שהיה בו חלק אחד חיטים וחלק אחד אורז, האם אתה, הקזייס מצה שאתה תעשה ממנו, האם אתה יוצא בזה, כתוב במשנה שאתה יוצא את זה בפסח, אתה יוצא בזה ידי מצה, ויזה, איך? אז כתוב, אם יש בו טעם דוגון, הרי לכם, שכאן אתה מתייחס לטעם. הטעם הזה הוא מצה. הטעם הזה הוא דוגון. זה לא רק טעם של. אם זה היה טעם של, היית אומר, אתה אומר את מצה, מצה צריך להיות בממש, לא בטעם. זה צריך להיות כמו שכתוב בתורה, מצה תחילו. מצה. זה מצה. הרי לכם שהאופטו, החידוש של טעם כעיקר, זה לא שזה תפל, זה בא, זה יוצא מן העיקר. זה עצמו יסר. טעם כעיקר. כמו ממושוי, אותו הדבר טעמוי. מה? מה? רגע, טעם שהוא היה פעם בשר, או טעם שדומה לבשר? בסדר, נו. אז מבחינה מכנית, זה אותו, זה כמו חלב של בהמה וחלב של גמל. נו, אז מה? זה אותו חלב, זה של גמל. כי לא... לא, 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 זה טעם של אתר, זה לא טעם של איסר. זה לא שיש הבדל בטעמים. האיסור של הטעם, האיסור של הטעם של בוסו, בוא נאמר שזה טעם של בוסו, בוא נקרא לטעם הזה טעם מתוק. זה לא אסור מפני שזה מתוק, זה אסור מפני שזה טעם בוסו. אז ברגע שיש לך פרווה, אז הוא דומה לטעם, אבל הוא לא הופך להיות בוסו. אתה יודע מה? רגע אחד, בוא ניתן לך דוגמה כזאת בגורם הזמן. בגורם הזמן. רגע אחד לפני שבס, זה חויל. ורגע אחד אחרי שבס, אתה עושה מלוכה, אתה חייב. מה ההבדל בזמן? הזמן אותו זמן, מה ההבדל? ההבדל הוא, זה זמן היתר וזה זמן איסר. זה זמן שיש על זה ציווי, וזה זמן שאין על זה ציווי. מה אכפת לי מזה אותו זמן? מה אכפת לי מזה אותו זמן? מה, מגיע אותו דבר על דם נידה. התורה, דם תויה. זה אותו, כמו שהגמרא אומרת, רב לוי שם, זה אותו מקור, זה בא מאותו מקור מהרחם. רק, בזמן הזה התוירו אוסרוסוי, בזמן הזה התוירו תירוסוי. תלך, קח את זה במעבדה, תראה, זה אותם מרכיבים. אבל זה איסר וזה יתר. אותה דבר פרווה, מה אכפת לי שזה אותה דבר? זה איסר וזה יתר. טוב, בכל אופן. כן, כן, בדיוק, בדיוק. בוא נשאל שאלה כזאת. סוף כל סוף, הטעם כעיקר הוא מיעוט, כן? הוא נמצא בתערובת, והוא מיעוט. מה הכוח שלו נגד הרוב? סבורת. טעם כעיקר, יפה. אבל סוף כל סוף הוא מיעוט. מה היה קורה בממושוי והוא היה חד בתרי? הוא היה בטל. בוטל ברוב. למה טעם כעיקר הוא כאילו יותר חמור כביכול מממושוי? בממושוי, כשהוא נמצא עם עוד ממושוי, אז הוא בטל ברוב. והטעם הוא סוף כל סוף מיעוט. למה הוא לא בטל ברוב? למה הרוב לא מנצח אותו? אז הרשב"א מתייחס לזה. הרשב"א אומר ככה, חשיבות האוכל זה בתיימוי. והטעם עושה את, 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 את המחל כניכר, ניכר תיימוי, כמו שכתוב בפסוק, חייך אויכל איתמלוי. החייך מרגיש את הטעם. ההגדורה של מאכל זה הטעם. ממילא, כמו שאחד בתרי, או אחד כנגד אחד, או אפילו אחד בתרי, אחד כנגד אחד, הוא ניקר. זה לא מתבטא. אחד בתרי, אם הוא יהיה ניקר, אתה שוב לא יכול לבטל אותו. הטעם הזה עושה שזה ניקר. אם זה ניקר, אז בממושר אתה מוציא אותו. פה אתה לא יכול להוציא אותו. אם אתה לא יכול להוציא אותו, אז לכן הוא הולך עד שישים. המוקר שלו, ממושוי, יכול להיות רק בוטל בתרי. והוא בוטל בשישי. למה? מפני שהוא ניקר. הניקר הזה, אתה צריך להגיע עד מצב שאתה לא מכיר אותו. ואז הוא מתבטל. הרשב"א אומר. כשיש שישים נגדוי, הוא כבר לא נוכח. הוא לא קיים. לא קיים. לפי מה שאמרנו קודם, אפשר להוסיף סברה שנייה. למה המיעוט לא מתבטל ברוב? למה משה כן מתבטל ברוב? באחד בתרי? מפני כשיש בו טעם, אז הטעם מתמזג עם המאכל, וכמו שרשם אומר, זה נהפך הכל לאיסור. הכל. אז ממילא, אתה הולך עד גבולות השישים. מה שנשאר להסביר עוד, יש קושיה ברשוינים, גם ברשב"א, בריטב"א, ברן, ששואלים שאלה מאוד מעניינת. מה כל הנידון הזה, אם טעם כעיקר זה דאורייתא או דרבנן? מה הוויכוח הזה? מה? באותו סוגיה, בדף אחרי זה, בקוף י' בייז עמד בייז, כתוב שם כך. יש לימוד בחז"ל, הטמאים לאסור צירון ורויטפון וכיפה שלהם. צירון זה הציר היוצא מהבשר או מהדגים, רויטרון זה נגיד הסוס או המרק, וכיפה שלהם זה הטב, כמו שרש"י אומר בוסו, וטב לינניק פה בוי, לא משנה. שואלים קושיה אדירה, מה אתה מתווכח כאן עם טעם כעיקר דאורייתא דרבנן? יש לך לימוד ברור, הטמאים, זה מרבה את צירון. מה ההבדל בין צירון ורויטבון? רויטבון זה כבר אתה יכול להגיד כבר תערובת של עוד משהו. בסדר, אבל צירון זה בעצם הטעם של, 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 של הבשר. זה ממש. טוב, אתה לא תוכל, בצירון לא תוכל לתת מלכס לציר. לא. לא, פשטס. צריך לבדוק את זה, זה יתקמן על פסבור אלו. אז הציר הוא... הוא יוצא מן הממושס עם הטעם שבו. הטעם יוצא עם הציר. הציר הוא כאילו פרישה של, פרישה מסוימת של רוטב שיוצא מן הבשר ו ו ו הוא ממוזג עם הטעם שלו, עם הטעם. אז יש לך איסור דרייסה של צירון. מה אתה מתווכח בכלל עם טעם קיקר זה רבונו, דרייסה זה רבונו? כן, זה לא סתם פירוש של לימוד. קושיה חזקה מאוד. מה? אטמם. כן. קובית בייזויס, כתוב באיסר, כתוב אטמם. מה זה אטמם? אז הטמאים זה לא, זה, הרי המייך לעצמו כבר כתוב, היות שהציר הוא גם תומה, אז ממילא הוא מרבה אותו, גם כן לגבי אכילה וכל הדברים האלה. לגבי איסר, לא לגבי תומה. זה קושיה חזקה מאוד. מה כל הוויכוח הזה? אין דרי, זה לא דרבון הטמאים, הרב יש צירון. אז הם מתרצים ככה. כשהציר הוא בפני עצמו, זה מן התיר. אבל בתערובס, זה כבר דין של טעם כעיקר. זאת אומרת, אם אתה מביט על הציר שנפרש, זה על זה, זה יהיה לו דין דרייס, בזה לא יתווכחו, כמו שלא מתווכחים בבוסר וחולוב. כך לא יתווכחו על זה. זה דרייס. אבל אם הוא נכנס בתערובס, תערובס זה כבר, יש לו שותפים, יש לו כבר זה כבר לא דרייס, זה כבר דרבונה. זה ככה, שביחדים זה כזאת, אם הציר נכנס בתערובס, אז מצד הדין של ציר, הוא לא צריך לאסור. זה רק מצד טעם כעיקר. אז משה פיינשטיין שואל בגרס מוישה, שואל שאלה מאוד מעניינת בזה. אומר, הרי אמרנו שהרשב"א סובר שהדין של למה המיעוט לא מתבטל כנגד הרוב בטעם, זה מפני שהגבולות של הטעם ניכר, אז מה אתה צריך? מה אתה צריך בכלל את הלימוד שטעם כעיקר? זה סבורה. זה סבורה. אותו סבורה, תגיד בציר. סוף כל סוף, הוא ניכר. טוב, הוא רוצה לחדש שהדין של יוצא מן האיסור, הציר זה דין של יוצא מן האיסור, זה רק שהוא יוצא. אבל אם הוא יוצא מבלי אלי בלי, אין דין של... בכל אופן, יש להבדיל עם כך, בין שני מהויות, בין יוצא מן האיסור, לטעם כעיקר. זה שתי מהויות. מה יכול להיות ההבדל ביניהם? הוא יוצא, ציר יוצא, והטעם הוא בעצם, רגע, שאתה משהו, הטעם כעיק, זאת אומרת ככה, מצד היוצא מן האיסור, לא צריך את הטעם כעיקר עליו, הטמאים, התנאים לרבויס צירון. אבל אם אתה אומר לא מצד היצא מן האיסור, אלא מצד טעם כעיקר, auseinander in den Ganzen. מה שנייה, שני המויות האלה. אז לכאורה נראה שהטעם כעיקר הופך להיות יותר חמור מהיצר מן האיזר. לא משנה, אפילו נגיד שטעם כעיקר זה רבון, אז חכום החמירו כאן יותר. למה? כי הוא ראה שביצר מן האיזר, ברגע שהוא לא בפני עצמו, הוא נכנס בתערובת, אז על זה אתה אומר, הראשונים אומרים, ששם אין הדין של הטמאים לרבי סצירא. באה ההלכה של טעם כעיקר, ואומר, בסדר, אז זה שהוא אסור, זה לא אסור מצד סצירא. אז זה אסור מצד טעם כעיקר. יש דין חדש. סוף כל סוף, יש לציר הזה טעם, ומה שהוא אוסר עכשיו, הוא אוסר יותר ממה שהיה קודם. קודם, אתה אומר, הציר הוא רק כשהוא בפני עצמו, אבל לא כשהוא נכנס בתערובת. יוצא שאתם כעיקר. איך שתאמר את זה? אם שתאמר שזה דאורייתא, אז זה דין חדש על דאורייתא? לא רק מתאים. אלא, אז סתם אפשר לשאול. סתם קושי אפשר לשאול. אם כן, למה צריך? אלו שסוברים שזה דאורייתא, למה צריך לרבות הצירון? סתם משהו. אבל איך שאתה אומר, אם זה דאורייתא, זה דרבנן. אז הטעם כעיקר בא לתת תוספת איסור, שאפילו הוא בשלב שני בתערובת, הוא גם אוסר. אלא מה? גם לו יש גבול. יש גבול אם הוא אימונת או אימונת ברנת. כדי שנזכור, אז יש גם ראשונים שסוברים שגם נת ונת באיסור זה גם כן מותר. יש כאלה, זאת אומרת, זה לא הלכה, אבל יש ראשונים שזה מותר. אז שוב אותו נקודה. נגיד למה? מפני שאם אתה אומר על צירון זה רק בפני עצמו, אבל לא בתערובת, אותו דבר בטעם כעיקר. הטעם כעיקר הוא רק בנת הראשון, אבל לא בנת השני. ואם תאמר את הסבורה של הרשב"א, אתה אומר לא, כשיש חלוץ של איסור, מה אכפת לי אם זה טעם ראשון או טעם שני? אבל כשאין חלוץ של איסור, אף על פי שהטעם השני הוא חלק מחלקי הטעם של הטעם הראשון, אבל הוא צריך ליצור דבר חדש. כשהוא צריך ליצור דבר חדש, הוא צריך להיות מושלם. חזק, עם תוקף, אבל השוואחינקר, הוא חלש, אז הוא לא יכול, יחד עם החלב, ליצור התמזגות של איסר, של בוסר בכל העולם. זה מה שאפשר לומר. אפשר עוד להמשיך ולדבר בנושא הזה, אבל אלו, אפשר לומר, היסודות, גם של תמקיקים וגם של נת ברנת. כן.